מסוימת. הוא מתחיל מהנבואה, עובר אחר כך לנבואת משה רבנו, וכאן נצטרך להסביר למה נבואת משה רבנו זה עיקר מעיקרי האמונה, מה בדיוק פירוש העיקר הזה, ואחר כך תורה מן השמיים. אבל שני העיקרים האלה, השישי והשביעי, הם הכנות, הם הקדמות לעיקר של תורה מן השמיים. אם כן, מה זה הנבואה? והוא לידע שזה המין האנושי, מצאו בו אנשים שיש להם טבעים מעולים מאוד ושלמות רבה, ויקונו נפשותיהם עד שיקבלו צורת השכל. ואחר כן נדבק אותו השכל האנושי בשכל הפועל, וישפע עליהם ממנו שפע נכבד, ואלה הם הנביאים, וזוהי הנבואה. יש פה, אם אנחנו שמים לב, שתי נקודות. א', הנבואה חלה רק על מי שמתכונן לה ומקבל את צורת השכל. כלומר, שהוא משלים את עצמו בלימוד, בחוכמה. צורת השכל אצל הרמב״ם זה כולל גם את המידות הטובות ואת ההתנהגות המוסרית, כפי שהוא אומר בשמונה פרקים, וכפי שעוד נדבר על זה בעזרת השם, גם בשמונה פרקים, גם בהקדמת המשנה. הוא מדבר על זה שחוכמה בלי מוסר היא לא חוכמה. אז כשהוא מדבר על זה שהאנשים שזוכים לנבואה זה אנשים שהתכוננו, שהכינו את נפשותיהם עד שקיבלו צורת השכל, פירושו של דבר שאתה מתנה פה את הנבואה בזה שהאדם יגיע לרמה גבוהה של חוכמה ומוסר, של אישיות רוחנית. הקדוש ברוך הוא לא משרה את הנבואה על סתם בן אדם. בא בן אדם רק שנייה, ואומר, הקדוש ברוך הוא נגלה אליי. תזיז אותו הצידה, אין מה לדבר בכלל. מי שלא שייך למושג של שלמות שכלית מוסרית, בכלל לא יכולה לשרות עליו נבואה. הנבואה היא הדרגה שמעל לדרגה של השלמות השכלית. מי שהגיע עד הדרגה הזאת, הוא מקבל דרגה נוספת. מי שלא הגיע עד הדרגה הזאת, אין מה לדבר. זה כמו שתרצה ללמד פיזיקה גבוהה, אחד שלא יודע פיזיקה של תיכון. לא, אתה לא יכול. אין לו את היסודות. מה אתה רוצה לתת לו דברים יותר קשים, יותר מחוכמים? כן, בבקשה.
כשהרמב״ם כותב כאן שיש להם טבעים מעולים, זה דברים שהם מוטבעים בו?
יפה, אז בדיוק, בדיוק. הנקודה השנייה שרציתי להעיר עליה היא שהרמב״ם גם אומר שצריך להיות פה תכונות מוטבעות מסוימות, תכונות שבטבע, לאותו אדם שיהיה נביא, ובלי התכונות האלה הוא לא יוכל להיות נביא. וזה נכון, זה הרמב״ם אומר את זה במפורש במקומות נוספים, בין השאר במורה נבוכים, כשהוא מדבר על הנבואה, אז הוא אומר שיש כמה כישורים טבעיים שהאדם צריך שיהיה לו אותם בשביל שיהיה נביא. ואחרת הוא לא יהיה נביא. בסדר? מי שאין לו אותם הוא לא יהיה נביא. להיות נביא זה לא מצווה. אנחנו לא חייבים להיות נביאים. מי שיש לו כישורים מסוימים, הוא יכול להיות נביא. הכישורים האלה הם קשורים גם לכוח המדמה, כלומר לכוח הדמיון, שצריך להיות מפותח אצלו, כדי שהוא יוכל לקבל את הנבואה, כי הנבואה פועלת דרך הכוח המדמה. אז מי שאין לו את זה, אין לו את זה. ואפילו דברים נוספים, כמו שלמות גופנית. הרמב"ם אומר שצריך שיהיה בן אדם שאין לו מעיקים גופניים, או לא חלילה בעל מום, או משהו אחר, שיוכל לחיות בשלמות, במצב של שמחה. הרי כתוב שאפילו אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה, אפילו נביא שקרה איזה מקרה שהוא בגללו שרוי באיזה עצב, באיזה דכדוך, הוא לא יכול לקבל נבואה.
אז איך הוא מסביר את הגמגום של משה?
יפה, שאלה טובה. הגמגום של משה, רבנו, הוא ככל הנראה לא מום גופני, אלא מעיד על זה שהוא היה אדם כל כך פנימי, כל כך רוחני, שהוא לא היה מסוגל להתבטא בצורה רגילה שוטפת, כי ההתבטאות זה כבר משהו שהוא יוצא החוצה. ואנשים שמאוד מאוד מאוד עמוקים אומרים, למשל, כתוב בהקדמות של תלמידי הגר"א, שמי שלב מסוים בחיים הוא כבר לא היה מסוגל לכתוב את החידושים שלו, כי המוח עבד יותר מהר מאשר היכולת להביא את הדברים לביטוי בכתב. וזה גם כן תופעה כזאת, הגאון מווילנה, הגאון מווילנה, כן, ככה יש אחד מתלמידיו כותב, שבהתחלה בצעירותו הוא עוד כתב, אבל אחר כך הוא כאילו הגיע כבר למצב כזה שהוא כל כך שפה, והמהירות של החשיבה שלו הייתה כל כך גבוהה, שהוא כבר לא היה מסוגל לשבת ולכתוב את הדברים, כי זה איזה מין משהו עוצר כזה. אז כן, תופעה כזאת, אני חושב שהפירוש של הכבד פה וכבד לשון של משה רבנו, שהוא בעצם לא היה מסוגל לבטא את כל מה שיש לו ברוח, במחשבה, בנשמה, ולכן הוא היה כבד פה. אבל לא משנה, גם אם זה כך, גם אם זה לא כך, לא מדובר על משהו מסוג כזה שיעכב את האדם מלהיות נביא, מדובר על איזה מום שהוא בבחינת דבר מעיק, דבר שהוא לא... טוב, אני לא יודע, אולי גמגום זה ודאי גם כן דבר מעיק, אבל צריך להגיד שזה דבר שהוא לא היה מום, אלא שהוא היה תופעה מסוג אחר. בכל אופן, העניין הזה של צבעים מעולים ושלמות, הוא באמת נוגע גם לתכונות שלא תלויות באדם, שהוא לא רוכש אותם. אבל בראש ובראשונה, התכונות שהוא רוכש, יקונו נפשותיהם עד שיקבלו צורת השכל. הרמה אומר בהלכות יסודי התורה, כשהוא מדבר על הנבואה, שמי שהולך בדרכי הנבואה בקדושתה ובפרישותה, כלומר הוא מתקדש בחייו, הוא עוסק בעניינים של קדושה, ברוחניות, במעשים של קדושה, ואז יש סיכוי שהוא יקבל את הנבואה, אחרת אין שום סיכוי שהוא יקבל את הנבואה. וגם כאשר הוא יש לו כל התנאים האלה, ממלא את כל התנאים, עדיין זה לא בטוח שהנבואה תשרה עליו. בסך הכל, הנבואה היא דבר שתלוי ברצון האלוקי, שמעביר את הידע הזה אל האדם דרך אותו המתווך שנקרא פה השכל הפועל, שזה הרמה אומר במקומות אחרים שהשכל הפועל הוא מלאך, מלאך, כלומר אישות רוחנית, שהיא מעבירה את הידע אל העולם שלנו, אל העולם של היסודות, של העולם החומרי. וזה לגבי המושג נבואה באופן כללי. צריך לדעת שיש אפשרות כזאת של העברת מסרים ישירים מהקדוש ברוך הוא אל האדם. לא בדרך עקיפה שאדם מרגיש משהו, או נדמה לו משהו, או שהוא מאמין במשהו מתוך עצמו, או שהוא משיג משהו מתוך עצמו, אלא מלמעלה למטה. יורד עליו שפע מלמעלה, שמודיע לו, שמתגלה אליו, ושאחד הדברים העיקריים בעניין הזה, זה שהאדם בטוח בדבר. כלומר, המאפיין העיקרי של הנבואה זה הוודאות. כי אלמלא זה, אז לא היה שווה כל העניין. איך האדם יכול לדעת שבאמת הקדוש ברוך הוא מדבר אליו ושהוא מוסר לו משהו? הרמב"ם אומר במורה נבוכים שאחת המטרות של עקדת יצחק הייתה לפרסם את העניין של ודאות הנבואה. כי הרי אלמלא שאברהם אבינו היה מקבל את הדברים ובטוח שהוא קיבל אותם, וזה ודאי לא שהוא קיבל אותם, אז איך הוא הלך לעשות מעשה כזה? הרי אם יש לבן אדם ספק הכי קטן, האם באמת הצטבטתי לעשות את זה או לא, אז הוא היה אומר, מה, מספק אני אלך להרוג את הבן שלי? שב ואל תעשה. אלא מה, שאברהם אבינו קיבל צו כזה, באופן ודאי, באופן בטוח, הוא לא היה לו שום ספק, שזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. אחר כך הוא קיבל גם ביטול, אבל בהתחלה היה לו ברור שהוא הצטווה לעשות את הדבר הזה. כן. קודם כל, נביאי אומות העולם שאנחנו מכירים הם כולם לפני משה רבנו. כתוב בגמרא בברכות ובבטרה שמשה רבנו ביקש שלא תשרה שכינה על אומות העולם, שתשרה שכינה על ישראל ולא תשרה על אומות העולם. ובאמת מאז משה רבנו ואילך אנחנו לא מוצאים יותר נביאים באומות העולם. אבל בבקשה, בלעם זה עדיין בתקופת משה רבנו. אם היו נביאים באומות העולם לפני כן, אז הם ודאי היו כאלה שהיו רואים לכך מבחינה הזאת.
אבל הם היו מוסריים.
למה אתה חושב כך?
בלעם,
בלעם, התורה קוראת לו קוסם, לא נביא. בלעם בן באור הקוסם. זה משהו אחר לגמרי מאשר נביא. נכון שחזל אומרים שבלעם היה כאילו בפוטנציאל אדם שיכול להגיע לדרגות נבואה גבוהות. אומרים שלא קם בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם אומנו בלעם. אבל זה לא שהוא היה נביא, נביא במובן המדויק של המילה. הוא היה אדם עם כישורים טבעיים, כמו שאמרנו פה, שהיה מסוגל להיות נביא, אבל במקום זה הוא היה קוסם. קוסם זה לא נביא. קוסם זה אדם שמחפש ידע בכל מיני דרכים פרפסיכולוגיות, ומוצא אותו, מוצא את הידע הזה, אבל הוא לא נביא, הוא לא מקבל אותו מאת השם, הוא לא, זה לא עניין של התגלות נבואית שיש לו. הוא נופל וגלו עיניים. יש שם, היום גם כן אנשים כאלה, לאו דווקא קוסמים, אבל יש אנשים שיש להם מה שנקרא מדיום. כלומר, הוא רואה כל מיני דברים שאי אפשר לראות אותם בעיניים. היה בהולנד, היה גוי אחד שהיה מפורסם בזה שהוא מגלה נהדרים. זה סיפור אמיתי, זה לא סיפורי סבתא, זה סיפורים שהמשטרה השתמשה בו הרבה פעמים לגילוי נהדרים. והוא היה באמת מצליח, הוא היה מתרכז ככה, שם את הראש בין הברכיים ואומר, הילד הזה שאתם מחפשים, תלכו למקום פלוני, ברחוב פלוני באיזה בית מלון, ואני חושב שהוא שם. והיו מוצאים אותו. ומה תגיד? זה נביא? איזה נביא? הוא היה איזה עיקר הולנדי. אבל היה לו כוח ראייה כזה. אז יש דבר כזה, יש תופעות כאלה. בבקשה? כן. הוא בעצמו מצליח לגלות דברים, כמו שבן אדם יש לו כל מיני כישורים טבעיים, אז יש גם כישורים כאלה פרפסיכולוגיים שהם לא נבואה. הנביא צריך שיהיה לו משהו מזה כדי שיוכל לקבל את הנבואה. אבל לא כל מי שיש לו ראייה מהסוג הזה הוא נביא. זה הוא אמר על עצמו. הוא אמר על עצמו, הוא הרי גם התגאה כל הזמן. הוא כל הזמן מתגאה כשהוא מדבר. הוא אומר, החידוש הוא שאנחנו אומרים, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. כלומר, שזה קיבל אישור של משה רבנו. הדברים שלו, אם הם נאמרו כלשונם בדיוק כפי שזה כתוב בתורה, או שלא נאמרו כלשונם, וזה קיבל אחר כך גם שינוי לשון, זה עוד שאלה. בכל מקרה, זה קיבל אישרור. הדברים שבלעם אמר, הגמרא אומרת, במסכת בבא בתרא, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. מה זאת אומרת? פרשת בלעם מופיעה בתוך התורה, נכון? אז מה צריך להגיד שהוא כתב את ספרו ופרשת בלעם? אז מסבירים שהכוונה, שאחרי שמשה רבנו כתב את הדברים בתורה, זה הפך להיות דברים של משה רבנו. כלומר, זה הפך להיות דברים שאתה יכול לסמוך עליהם. מה שבלעם אומר שם, ראינו ולא אתה, שורנו ולא קרוב, אולי תגיד סתם קשקושים, אחד שבעל דמיון והוא אומר לך כל מיני דברים, או שזה נכון או שזה לא נכון. כמה שמלן, משה כתב את פרשת בלעם, כלומר שמשה רבנו נתן לזה את הגושפנקה, שזה דברים נכונים. כן. הקדוש ברוך הוא דיבר גם עם אבימלך וגם עם לבן, לא כל מה שכתוב בתורה ועיקר השם אל בלעם פירושו של דבר נבואה. צריך להבחין מעין הדברים. זה לא כל דבר זה נבואה. אז טוב, הרמב"ם מדבר על זה במורה, בעריכות, על כל הנושא הזה של התגלות לאבימלך, והתגלות ללבן הארמי, והתגלות לבלעם. הוא מדבר על זה. זה לא נבואה. זה לא נבואה. זה דברים שהם בחלום, שהוא רואה משהו בחלום, ונדמה לו שהשם מדבר אליו. איזשהו חיזיון כזה בעקיץ יכול להיות, מה שכתוב על האתון, אז הרמב״ם מסביר שזה היה בחיזיון כזה, שהוא כאילו האתון מדברת אליו. לא ניכנס כרגע לכל הפרטים האלה. דבר אחד ברור, נביא שאנחנו מדברים עליו כנביא אמת, כלומר שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, ושהוא אומר, כה אמר השם והוא מדבר בשם השם, הוא צריך להיות אדם שלם מבחינה רוחנית, איש חכם וטוב, כמו שרמב"ם אומר. אדם שהולך בדרכי התורה וקדושתה ובפרישותה. יכול להיות גם גוי כזה, אם הוא מקיים את המצוות שלו, ואם הוא אדם מוסרי, ואם הוא אדם מאמין, ואדם שדבק בקדוש ברוך הוא לפי דרכו הלגיטימית, כלומר שהוא לא עובד עבודה זרה או משהו, אלא שהוא באמת מאמין בהשם ואדם מוסרי, הוא יכול להיות נביא. היה יכול להיות, עד משה רבינו. יכול להיות שגם בעתיד יהיו עוד פעם נביאים מאומות העולם. משמע ברמב״ם בכמה מקומות, שהוא לא שולל את האפשרות שבעתיד יהיו עוד פעם נביאים גם מאומות העולם. כלומר שזה שמשה רבינו ביקש, זה דבר שהוא לא בהכרח לנצח. כמו שהנבואה בישראל היא לא שרתה כל הזמן. אז הייתה תקופה, ביקש שתשרה שכינה על עם ישראל, ולא תשרה על אומות העולם. כמה זמן הייתה נבואה בעם ישראל? ממשה רבנו עד מלאכי. אחר כך כבר אין נבואה. אז כלומר שזה לא לנצח. אחר כך תתחדש עוד פעם בעתיד. אז כך גם לגבי העניין הזה של אומות העולם. יכול להיות שבתקופה מסוימת אין להם נבואה, בתקופה אחרת כן תהיה. אם אתם שמים לב, הוא לא אומר שזה דווקא עם ישראל. הוא אומר לידע שזה המין האנושי, מצאו בו אנשים. הוא לא אומר עם ישראל. טוב, אז זה לגבי העניין של הנבואה ועניינה. עכשיו, בבקשה. כן, אז אמרנו שזה, היה לו יכולת, מבחינת הכישורים שלו, להיות נביא כמו משה רבנו. מבחינת הדברים האלה שצריך אותם, הוא היה כל כך בעל כישורים גבוהים שהיה יכול להיות מקבילה של משה רבנו. אבל בסופו של דבר מה הוא היה? הוא היה קוסם. ואת בלעם בן בויור הקוסם הרגו בחרב אל חלליהם. הוא לא היה נביא. הוא היה אדם עם הרבה תכונות שליליות ומושחתות. התלמידיו של בלעם הרשע, המשנה באבות אומרת שזה בדיוק ההפך מאברהם אבינו. עין רעה ונפש רחבה ורוח גבוהה. כלומר, גם יש לו עין רעה על אנשים, גם הוא גבתן, גם הוא בעל תאווה, הכל ביחד, וזה הנביא. זה אחד שהוא כמו משה רבנו, שטויות והבלים. הוא היה יכול להיות, לפי הכישורים שלו הטבעיים, אם הוא היה הולך בדרך אמת, הוא היה יכול להיות נביא כמו משה רבנו. זה מה שאומרים חזק. וגם כן, מה זאת אומרת כמו משה רבנו? זה תכף אנחנו נראה שגם בעם ישראל אין נביא כמו משה רבנו. אז כל שכן שלא באומות העולם. הכוונה שהוא היה יכול להיות מקבילה של משה רבנו. טוב, אז נעבור ליסוד הבא שהוא היסוד השביעי. בבקשה. כי זה היה צורך השעה, שעם ישראל היה שם במצב שאו שמתנפלים עליו ונלחמים בו, או שמכירים בעובדה שאי אפשר להילחם בו, וזאת הייתה הסיטואציה. אז בלק הלך ושלח לקרוא לבלעם, והקדוש ברוך הוא שם בפיו דבר שהוא ידבר כך וכך. הוא שם בפיו דברים נכונים. אז הוא נעשה באותו רגע שליח להגיד דברים אמיתיים, ומשה רבינו מאשר אותם. נכון, באמת מה שהוא אמר זה נכון. למה צריך את האישור הזה? כי הוא הלך לקראת נחשים, הוא לא היה נביא, הוא היה קוסם, הוא הלך שחיפש בשוטט בדמיון שלו מה הוא רואה, והוא ראה כל מיני דברים. הראינו ולא אתה, שורנו ולא קרוב. היסוד השביעי נבואת משה רבינו, והוא להאמין שהוא אביהן של כל הנביאים שלפניו ושלאחריו, כולם הם תחתיו במדרגה, והוא בחיר השם מכל המין האנושי המשיג ממנו יתעלה יותר ממה שישיג וישיג כל אדם שנמצא ושימצא. יש פה כמה שאלות לשאול. קודם כל, למה זה אחד מיסודות האמונה? מה אכפת לנו לחשוב שישעיהו הנביא היה יותר גדול ממשה רבנו, או שהיה כמו משה רבנו? רגע, יפה. אז אתם אומרים שבעצם מה שמדובר כאן זה לא על השאלה של הדרגה האישית שלו, כי זה לא צריך להיות יסוד אמונה, מי נביא יותר גדול ממי, אלא זה עניין שקשור ליסוד של התורה. דהיינו, שאם התורה ניתנה על ידי משה רבנו, והתורה היא חד פעמית, התורה היא ניתנה פעם אחת ולתמיד, אז אני אומר, הדרגה של משה רבנו היא בעצם תנאי לקבלת התורה. כלומר, הוא היה צריך לקבל את הדרגה הזאת של הנבואה כדי שיוכל לקבל את התורה. וכיוון שהתורה היא חד פעמית, וכיוון שלא תהיה תורה אחרת, לכן אני אומר, הדרגה הזאת של משה רבנו היא חד פעמית. אין עוד אחד שיהיה כמו משה רבנו. ולא רק שאין עוד אחד שיהיה כמו משה רבנו, גם לא יהיה אחד שהיה כמו משה, לא היה אחד שהיה כמו משה רבנו. אם תשימו לב לביטוי שיש פה קושי, הוא אביהם של כל הנביאים שלפניו ושל אחריו. איך אפשר להיות אבא של מי שלפניו? מה פירוש אביהם של כל הנביאים? אתה אומר אביהם, אתה לא אומר סתם שהוא הגדול שבנביאים. אתה אומר שהוא אביהם של הנביאים, משמע שהם כאילו תולדות שלו. אב ותולדות. איך אדם יכול להיות האב של מי שהיה לפניו? אז כאן יש נקודה מאוד חשובה. הרמב״ם במשנת חולין, מסכת חולין, אומר דבר כזה. המשנה שם דנה בשאלה, בפרק שישי בחולין, המשנה דנה בשאלה, סליחה, פרק שמיני, פרק גיד אנשי, המשנה דנה בשאלה, האם איסור גיד אנשי חל מאז יעקב אבינו, או שהוא חל רק ממתן תורה. כתוב על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשי, בגלל מה שהיה עם יעקב אבינו. אומרים שם חכמים במשנה, מסיני נאסר, אלא שנכתב במקומו. רבי יהודה אומר שהוא נאסר כבר בזמן יעקב אבינו. אומר הרמב״ם בפירוש המשנה שם, שכאן יש יסוד גדול באמונה, והוא שגם מצוות שהיו לפני מתן תורה, מה שמחייב אותנו זה לא הסיבה הראשונה שהתחילה את המצווה הזאת. מה שמחייב אותנו זה רק מתן תורה בסיני. כלומר, אנחנו חייבים במצוות גיד אנשי, או במצוות מילה, שלגביה אין ויכוח שאברהם אבינו באמת קיבל את המצווה כבר. אין ויכוח. כתוב בפירוש בתורה שהשם אמר לאברהם, ואתה את בריתי תשמור. ליעקב לא כתוב שהשם אמר לו, אל תאכל גיד אנשי. כתוב על כן לא יאכלו בני ישראל גיד אנשי. השאלה מה הכוונה? אבל לגבי מילה, זה ברור שאברהם אבינו הצטווה על מילה. אומר הרמב״ם, אנחנו מקיימים את מצוות מילה לא בגלל אברהם אבינו, אלא בגלל משה רבנו. כלומר, בגלל מתן תורה בסיני. למה? כי מה שהיה בזמן אברהם אבינו זה היה מצווה שנאמרה לו בתור אדם פרטי. אתה את בריתי תשמור. הפעם הראשונה שניתנו מצוות כשליחות לעם, זה על ידי משה רבנו. וזה מה שמאפיין את המושג של תורה. תורה זה לאמור השם אליי הקהל את העם והשמיעים את דבריי. או כפי שאומר אחרון הנביאים, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. פסוקים האחרונים של מלאכי. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל, חוקים ומשפטים. זאת הנקודה שממנה החיוב לדורות. מה שהיה לפני כן לא מחייב אותנו. מה שהתורה ניתנה בסיני לעם ישראל, זה מה שמחייב. כמובן שהתורה ישררה את מצוות מילה. או לפי הדעה שגיד הנשה כבר נהג בזמן יעקב, ישררה את מצוות גיד הנשה. אבל זה המקור היחיד של החיוב, מה שניתן לעם ישראל במעמד הר סיני. אז הוא אומר, הוא אביהם של כל הנביאים שהיו לפניו ושיהיו אחריו. כולם תולדות. מה פירוש כולם תולדות? הנבואה של משה רבינו היא זו שנותנת תוקף, נותנת מעמד לכל נבואה אחרת, בין שלפניו בין שלאחריו. מה הסיבה? אשר ציוויתי אותו על כל ישראל. כלומר, כשבא נביא, בין לפני משה רבינו, בין אחרי משה רבינו, ואומר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. איך אנחנו יודעים? הוא נותן לנו אות, מופת, הוא אומר, אם אני צודק, אז מחר ירד שלג. יופי, בסדר. נכון שזה קצת נותן לנו איזה סיבה לחשוב שזה נכון, אבל זה לא בטוח. אולי יורד שלג, כי הוא חזאי טוב, הוא יודע לחזות את מזג האוויר. היחיד שהאמונה שלנו בנבואתו היא אמונה שלמה, הוא משה רבנו. למה? אשר ציוויתי אותו על כל ישראל. בממד הר סיני היה עם ישראל נוכח. והקדוש ברוך הוא מתגלה אל משה רבנו בנוכחות עם ישראל. אז זה מקור ודאי. עכשיו, התורה מצווה אותנו, תשמעו אל הנביאים שיבואו אחר כך. למרות שהנביאים שיבואו אחר כך, הם לא יוכלו לתת לכם את אותו עימות כמו משה רבנו. אבל ברגע שיבוא אדם, שהוא ראוי לנבואה מצד האישיות שלו, וייתן אות ומופת, כפי שהתורה אומרת, ויעמוד בקריטריונים האלה שההלכה קובעת שעל פי זה מקבלים נביא, אז אנחנו מקבלים אותו. למה אנחנו מקבלים אותו? כי כך הצטווינו בתורת משה רבנו. אליו תשמעו, לנביא שיקום, על פי קריטריונים וסימנים מסוימים, אומרת התורה, אליו תשמעו. או, התורה אומרת, תשמעו בקולו של יעקב אבינו שציווה אתכם על גיד הנשה, או תשמעו בקולו של אברהם אבינו שציווה אתכם על מילה. הכל מכוח משה רבנו. לכן, העניין הזה של נבואת משה רבנו הוא יסוד אמונה, כי הוא מבסס את כל המושג של תורה מן השמיים. הייתה פה נבואה שונה מכל הנבואות שהיו לפניו ושיהיו אחריו. היא הייתה שונה בדרגתה, היא הייתה שונה בזה שהיא ניתנה בנוכחות עם ישראל כולו, כי זאת היא נבואת התורה, לעומת שאר הנבואות שהן נבואות כהוראת שעה. נביא בא ומצווה משהו, יכול לצוות אותך רק על הוראת שעה. הוא לא יכול להוסיף מצווה, הוא לא יכול לגרוע מצווה באופן קבוע לדורות. נבואת משה רבנו נתנה תוקף לנבואות הבאות, ורק במסגרת הכללים שהיא קבעה. נביא שבא ואומר, תעשו כך וכך, בבקשה, כהוראת שעה. אבל הוא לא יכול להוסיף מצוות. לעומת זאת, אותן מצוות שהיו לפני המתן תורה, התורה קבעה אותם כמצוות לדורות, אם היא קבעה אותם. מה זאת אומרת נוכחות כל ישראל? אז הכוזרי אומר שכל עם ישראל הזדמן למדרגת הנבואה. כלומר שממש כל עם ישראל היה במצב של נבואה. זה דעת הכוזרי. הרמב״ם אומר במורה נבוכים שלא כל אחד יכול היה להיות במדרגת נבואה, בגלל הסיבה שהוא אמר כאן, שלא כל אחד יש לו את השלמות השכלית והמוסרית בשביל להיות מסוגל להיות בדרגת נבואה. אז הוא אומר, כל מי שהיה ראוי לנבואה התנבא ביחד עם משה רבנו, והיה במצב שהוא, באותה שעה שמשה רבנו מקבל את הנבואה, גם הוא מקבל אותה. כל מי שלא היה מסוגל להיות נביא ממש, אומר הרמב״ם, היה במצב של ודאות בנוכחות האלוקית, שיש פה עכשיו מעמד נבואי. איך זה קורה? הוא אומר, זה דבר שאנחנו לא יכולים לחזור עליו, אנחנו לא יכולים לתאר אותו, לא יכולים לשחזר אותו. זה דבר פלאי. מה זה הדבר הזה שאדם נמצא בנוכחות של נבואה, והוא מבין שפה יש נבואה, והוא יודע בוודאות שיש פה נבואה, למרות שהוא עצמו לא מתנבא. אבל הוא אומר, זה היה המצב בממד הר סיני. וזה לשיטתו שלא כל אחד יכול להיות נביא בפועל. אבל בכל מקרה, הנבואה של משה רבן ניתנה בנוכחות קהל רב של חלק גדול מהם, היו ממש במצב של נבואה, והחלק האחר, לפי דעת הרמב״ם, היה במצב של נוכחות נבואית, של ודאות שכאן מתרחש מאורע של נבואה, וזה מה שלא היה אצל שור כל שאר הנביאים. עם ישראל לא היה נוכח בזמן הנבואה של אף אחד מהנביאים האחרים. כן. הצטרפו אליהם, כן. לאו דווקא, שם יכול להיות שזה היו אנשים שהיו ראויים לנבואה, הם היו צריכים רק את ההשראה, כמו בני הנביאים שהיו שם, שהם היו בהחלט אנשים שעבדו על ההכנה הזאת להגיע לדרגת הנבואה. היו אותם אנשים שהצטרפו אליהם, היו גם אותם. זה לא בהכרח שזה היה רק מצב של נוכחות בנבואה. ברוך אתה אדוני, אני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה לא נבואה, זה לא נבואה. לא להרבב דברים. אנחנו יודעים על כל מיני השגות רוחניות במשך הדורות, אבל בשום אופן לא להרבב את זה עם נבואה. נבואה זה דבר ודאי, זה דבר שהוא טהור, שהוא חד משמעי. אין בו את כל הספקות שמלווים כל מיני גילויים אחרים, שהם תמיד יכולים להיות משמעותיים, ויכולים להיות לפעמים דברים שמעורב בהם סתם דמיון, וכל מיני דברים שהם לא בהכרח ניתנים ללמוד מהם. אז אנחנו יודעים שהנבואה פסקה, הנבואה פסקה בתקופה מסוימת, והיא תתחדש בעתיד. כל זה ידוע לנו מתוך דברי הנביאים עצמם, מתוך דברי חז"ל. כל מיני תופעות שהן לא נבואה, היו קיימות, וחז"ל גם מדברים על זה, אף על פי שאין נביאים, אבל יש דרגה שנקראת רוח הקודש, יש דרגה של גילוי אליהו, כל מיני דרגות של גילויים, אבל זה לא נבואה. אסור להרבב אותם. זה בעיה של העם, זה לא בעיה של הנביאים.
כן, אבל השאלה, אם זה לא, אם הדבר הוא דומה לאנשים כמו, אנשים גדולים, נגיד בדורנו, נגיד הרב קוק, שהוא, כל הדברים שלו, זה דברים שמבחינת כל הספרים שלו, קודמים לכל המאורעות, כתב אותם הרבה לפני מה שקרה, כאילו, מצבים שהיום קורים במדינה. ובאופן כללי, זה מאוד דומה, כאילו גם על זה, גם עליו יש אנשים שחולקים ולא מקבלים, זה בעיה שלהם. אבל בפועל מה שקורה זה פחות או יותר מה שהוא אמר.
טוב, אז מה אתה אומר? אתה אומר שלא זו בלבד של אנשים גדולים שהם לא נביאים, העם לא תמיד מקבל דבריהם, אלא אפילו הנביאים, גם כן העם לא תמיד קיבל את דבריהם. אז אתה צודק, אבל זה לא אומר שום דבר לגבי המהות של הנבואה. כי הנביא כשהוא בא ואמר אז, כה אמר השם, אז הוא אמר, הנביא, הוא הרי התווכח גם עם כאלה שהם נביאי שקר, הוא אמר, הנביא אשר אתו חלום ידבר חלום. מי שבא ומספר לנו דברי חלומות, שידע ושיודע שזה דברי חלומות. ואני אומר לכם, שאני אומר לכם את דבר השם, כה אמר השם, הוא אומר את זה בוודאות הכי גדולה. אם העם מקבל או שהעם לא מקבל, זה כמו שאמרנו, בעיה של העם. זה איך להתייחס לדבריו. אבל הוא עצמו בא עם ודאות גמורה. מה שאין כן בדורות שלנו, אתה אומר, אנשים גדולים שכתבו דברים ושדיברו דברים ושהדברים התקיימו, נכון. אבל אם היית שואל את הרב קוק, אם הוא היה בדרגה של ודאות נבואית, הוא היה אמר לך חס וחלילה. לא רק שהוא היה אומר לך, הוא גם אמר. הוא כתב במקום אחד. יש מקום אחד שהוא כותב שהוא כאילו מרגיש כאילו משהו כבר קרוב לנבואה, והוא אומר, הוא מיד נרתע לאחוריו, הוא אומר, חס וחלילה שאני לא אגיד שזה נבואה, מפני שאני אהיה נביא שקר. הרב קוק כותב ככה, יש בשמונה קבצים, במקום אחד, פסקה שמתחילה במין כזאת תחושה כאילו נבואית, אבל הוא מיד שולל את זה. הוא רק אומר, ספיחי נבואות הנה צומחות. כלומר, מתחיל משהו, איזשהו חידוש בעולם של גילויים רוחניים, שהם מתחילים להיות כמו הספיחים, ספיחי נבואות. משהו שכבר דומה, שמזכיר את הנבואה. בהחלט יכול להיות, כן, בהחלט. אבל הרב לא חשב את עצמו לנביא. ולעומת זאת, נביא שהוא נביא, אז הוא אומר, כן, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי, אמנם אני לא כל כך שמח על כך הרבה פעמים, הנביא תמיד, או לא תמיד, אבל בהרבה מקרים מתלונן על זה, שדבר השם הוא כאש בעצמותיו, ושהוא לא יכול לסרב לו, למרות שבעצם הוא לא היה רוצה להיות נביא. זה אנחנו מוצאים אצל כמה נביאים. אבל אדרבה, מתוך זה אתה שומע את הוודאות. אתה שומע את זה שהנביא אומר, אני בעצם לא רוצה להיות נביא, אבל מה אעשה שהקדוש ברוך הוא דיבר אליי והקדוש ברוך הוא שלח אותי. ומי שמתעלם מהשליחות הזאת הוא כמו יונה הנביא שמנסה לברוח, אבל הוא לא מצליח. כן. גם לתורה לא שומעים. טוב. הרמב"ם ממשיך ומסביר את ההבדלים שבין נבואת משה רבנו לנבואת שאר הנביאים. כן, בבקשה. הוא רצה להתקרב לדרגה הזאת, רצה לעשות פעולות של קירוב הנבואה של הנביאים שדיברה על זה שהנבואה תתחדש. הרי הנביאים הקדמונים אמרו שהנבואה תתחדש אחרי ההפסקה שתהיה בה. אז הנזיר רצה לקרב את זה, לקרב את הגאולה, לקרב את חידוש הנבואה. עשה כל מיני הכנות נפשיות ורוחניות בשביל כאילו להתכונן לזה, אם הדור יזכה. בסדר? זה בהחלט, בהחלט דבר גדול שאנשים באמת מאמינים, אנשים גדולים, שמאמינים שהדבר הוא באמת ניתן למימוש ומתכוננים לזה. אבל כמובן שהוא לא התיימר להגיד שהוא קיבל וזכה לזה. אם הוא היה אומר, אז היינו יודעים שבן אדם שהוא נביא, הוא צריך לבוא ולומר דברים מפורשים. לא, כל אחד שהוא אדם גדול הוא כבר שואף לנבואה. זה דברים שהם מאוד נדירים בהיסטוריה של הדורות מאז תום תקופת הנביאים, שבאמת מדברים על מושגים כאלה של שאיפה לנבואה. בדרך כלל מדברים על דרגות שהן לא נבואה. אלה שדיברו על דרגות רוחניות מיוחדות, הם דיברו על רוח הקודש, דיברו על כל מיני דברים שהם פחות מנבואה. נבואה, לדבר על נבואה, זה אומרה ענקית, זה לא דבר שהוא היה מקובל, שעסקו בו. עכשיו, בחזרה לארץ ישראל, והתחלת את הגאולה, אז יש יותר מקום כאילו לחשוב, נו, מתי זה כבר התרחש. אבל דורות הגלות לא דיברו על נבואה, דיברו על כל מיני מדרגות רוחניות, אבל אף אחד לא חשב שהוא יכול להיות נביא. קודם כל בגלל הסיבה שאין הנבואה שורה בחוץ לארץ. שהם מתכוננים לנבואה. אני לא מכיר אותם, אני לא יודע. לא בצחוק, אני אומר לך, אתה שאלת אותי אינפורמציה, אני עונה, אין לי אינפורמציה.
יש מקום לזה. אני חושב
יש מקום, ודאי שיש מקום, אבל צריך להבין גם את הפרופורציות. אנחנו צריכים קודם כל להיות, מה שרמב"ם פה אומר, לקבל את צורת השכל. זה לוקח קצת זמן, זה לא שאנשים יכולים לקפוץ ישר כבר לשאיפות נבואיות. כן.
לטובת עם ישראל היום, יותר טוב שלא יהיה נביא.
למה? או להפך, שכשיהיה נביא בעזרת השם, אז הוא יחזיר את העם בתשובה. נכון. כשזה יהיה, אז נדע. בואו נגיד ככה, שהלוואי שאנחנו היינו זוכים לזה בדור שלנו, כי אז זה היה פותר המון מצוקות, לא רק רוחניות. זה היה פותר מצוקות אפילו חברתיות ומדיניות, כי הרי אחד מהתפקידים של הנביא זה להדריך את העם בהוראות שעה, כלומר שיש בעיות לאומיות שהנביא אומר בשם השם, איך צריך להתנהג? יש לנו בעיות של המלחמה עם השכנים שלנו. אז בתנך אנחנו מוצאים שהרבה פעמים נביא אומר לישראל, תעשו כך וכך, או אל תעשו כך וכך. בבקשה? כן, אבל אני אומר, בראש ובראשונה, אם היה אומר בשם השם, תעלו למלחמה על פלישתים, או אל תלחמו בנבוכדנצר, וכדומה, כל מיני דברים כאלה. הנהגת העם. או-הו, כמה שזה חסר לנו היום, הנהגת העם, זה הרי הדבר ש... אני חושב שאפילו מרץ היו מצביעים בשביל הנביא. רק שיגיד מה לעשות. כן. תשמע, טענות של חסידים, זה כל אחד ממליך את הרבי שלו מעל ומעבר לכל דבר שיש לו באמת ביסוס. אומרים דברים. מה אתה חושב, שאם מישהו אומר דברים שמתקיימים, אז הוא נביא? אמרתי לך, יש דברים שהם הרבה 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 מתחת לנבואה, ובכל זאת הם דרגות מסוימות של השראה, של ראייה רוחנית, של רוח הקודש. לא, מזה לא קופצים לנביא. אלא אם כן, בדרך של גוזמה ומליצה, שכל חסיד חושב שהרבי שלו הוא הכל. אז הוא גם נביא, אז הוא גם... גם כל דבר. אבל צריך להתייחס דברים בצורה מדויקת ורצינית, על פי הגדרים של ההלכה. ובשביל שהוא יהיה נביא, הוא היה צריך לבוא ולהגיד, רבותיי, הקדוש ברוך הוא נגלה אליי, אמר לי להגיד לכם כך וכך. זה הוא לא עשה מעולם. הרבי היה אדם חכם, איש תלמיד חכם, יודע הלכה, והוא לא עשה שטויות. שטויות עושים כל מיני חסידים או מעין חסידים. טוב. אם כן, הדברים שהרמב"ם פה אומר על ההבדלים שבין נבואת משה רבנו לנבואת שאר הנביאים, הם דברים לכאורה טכניים, אבל בעצם יש בהם דבר מאוד עמוק שקשור לעניין. מהם ההבדלים האלה? מצד אחד הוא אומר, הבדל ראשון, שכל הנביאים התנבאו דרך אמצעי, ומשה רבנו בלא אמצעי. מה זה האמצעי הזה? אז הוא אומר שהאמצעי זה הכוח הדמיון שפועל אצל כל הנביאים, ואצל משה רבנו היה רק שכל. וזה מה שנקרא פה אל פה, שהקדוש ברוך הוא דיבר אליו פה אל פה. דבר שני, אצל כל הנביאים הנבואה חלה דווקא בזמן שהם בתרדמה. או בשינה ממש, או נופלת עליו תרדמה ביום, מצב של כאין שינה, וזה מצב של מראה הנבואה. מה שאין כמשה רבינו, הוא ער בזמן הנבואה. הבדל שלישי, כל נביא כאשר הוא מקבל נבואה, אפילו שהוא במצב של תרדמה, הוא גם מרגיש אימה גדולה, כמעט שתצא נפשו. כל חושיו מתפוגגים, הוא מרגיש הרגשה של איזה חוסר כוח, איזה התמוטטות כזאת. משה רבנו אינו כן. אלא יבואהו הדיבור ולא ישיגהו רטט בשום פנים. והוא אמרו, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. כמו שאתה מדבר עם חבר, אתה עומד, אתה ער, אתה מדבר איתו בלי להרגיש שאתה מתעלף, אז כך משה רבנו דיבר עם הקדוש ברוך הוא. וההבדל הרביעי, ששאר הנביאים, הנבואה באה אליהם לא בבחירתם, כלומר, הם לא יכולים לפנות אל הקדוש ברוך הוא ולפתוח כביכול את השיח. משה רבנו, בכל עת שהוא רוצה, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. הוא יכול להתחיל את המפגש הזה עם הקדוש ברוך הוא ביוזמתו. מה אומרים כל ההבדלים האלה בעצם? הם אומרים שיש פה משהו שאופייני לנבואת התורה. כי מה ההבדל בין נבואת התורה לנבואת שאר הנביאים? תורה זה החיים שלנו, היומיומיים. הדרכת החיים היומיומיים. איך אדם צריך לחיות בעולם הזה? נבואה זה לא קשור להדרכה של החיים היומיומיים, זה קשור למה שנקרא הוראת שעה. יש משהו חריג, יש משהו שצריך לדעת אותו עכשיו, הוא לא קשור לסדר החיים. התורה זה סדר החיים. אז תראו, משה רבנו מקבל את הנבואה שלו בתוך סדר החיים. הוא לא מתמוטט, הוא לא נרדם, הוא לא נמצא במצב שהוא יוצא מהעולם, יוצא מהחיים. הוא נמצא בחיים, עומד על הרגליים, שומע, ער, כדבר איש אל רעהו, וזה מאפיין את נבואת התורה. זאת נבואה של מתן תורה. זו דרגה מיוחדת. יש ספר שנקרא דרשות הר"ן, של רבנו ניסים גירונדי, זה שכתב את הפירוש על הריף שנמצא בסוף הגמרא. בדרוש השביעי בדרשות הר"ן, הוא מדבר על הנושא הזה של נבואת משה רבנו, והוא אומר דבר כזה. הדרגה שזכה לה משה רבנו, היא לא דרגה שאפשר להגיע אליה על ידי התעלות ומאמץ אנושי. למה אנחנו כל כך בטוחים שלא יהיה עוד נביא כמו משה רבנו, כמו שאומרת התורה? אם יהיה נביאכם, השם במראה אליו את ודה, בחלום אדבר בו, לא כן עבדי משה. בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות. ותמונת השם יביט. כל זה התורה אומרת, ההבדל בין נבואת משה רבנו ונבואת שאר הנביאים, אם יהיה נביאכם, לא יכול, איזה נביא שלא יהיה, הוא לא יהיה בדרגה של נבואת משה רבנו. למה? אומר הר"ן, כי זאת לא דרגה שאפשר להגיע אליה, זו דרגה שניתנה לו במתנה לצורך מתן תורה. וכיוון שמתן תורה הוא אירוע חד פעמי בהיסטוריה, לכן גם הנבואה הזאת היא חד פעמית בהיסטוריה. נביא יכול להגיע לדרגת נבואה שבה יש את כל התנאים והסייגים שאמרנו. הוא יקבל נבואה רק בחלום, בשינה, ובמצב שהוא מאבד את הכוחות ואת ההשתונות, ולא בכל עת שהוא רוצה, וכו' וכו' וכו'. למה? כי זה מה שאדם יהיה מסוגל. יותר מזה אדם לא מסוגל. מה שמשה רבנו קיבל דרגה כזאת, שיש לה כל ארבע התכונות האלה שאמרנו, זה נס, זה לא טבע. זה לא יכול להיות בדרך הטבע. למה ניתן לו הדבר הזה? למה ניתנה לו המתנה הזאת? בשביל לקבל את התורה. וכיוון שלא תהיה תורה אחרת, אז גם לא יהיה נביא אחר כזה. זה מה שהר"ן מסביר. זה עוד יותר מעמיק את העובדה שזה בעצם יסוד אמונה. כי לא מדובר פה על השאלה מי יותר גדול ממי. זה לא מה שמעניין להגיד אחד מיסודות האמונה שישעיהו יותר גדול מירמיהו. מה זה מעניין? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל אז משה רבנו היה יותר גדול, פחות גדול, מה זה חשוב? מה שהרמב״ם פה אומר, זה שהדרגה שלו שהייתה יותר גדולה מדרגת שאר הנביאים, היא לא הייתה דרגה אישית יותר גבוהה שהוא הגיע אליה, אלא הוא קיבל את זה בשביל מתן תורה. כלומר, בעצם יש פה יסוד שישי, הנבואה, לצורך מתן תורה. יסוד שביעי, נבואת משה רבנו, עוד יותר מתקרבים למתן תורה. יסוד שמיני, תורה מן השמיים. זה פשוט יסודות האמונה. בשביל להגיע לעניין של תורה מן השמיים, אתה צריך להגיד את שני הדברים האלה. על מה? כי בלי המושג נבואה, בלי המושג התגלות בכלל, אין שום אפשרות לדבר על תורה מן השמיים. תורה מן השמיים זה לקבל באופן ישיר מאת השם. איך מקבלים מאת השם? אם יש ערוץ תקשורת, מה ערוץ התקשורת? הנבואה. אחר כך, לקבל את התורה לא מספיק נבואה רגילה, צריך נבואה מסוג מיוחד. וזאת הנבואה של משה רבנו, שהיא לא הייתה עניין של דרגה אישית. אי אפשר להגיע לדרגה הזאת באופן טבעי. אלא היא ניתנה לו כמתנה מיוחדת בשביל הצורך הזה של לתת לו אחר כך את התורה. וכיוון שכך, וכיוון שהתורה לא תינתן פעם שנייה, לא תהיה תורה אחרת, לכן לא יהיה עוד נביא כזה. זה פשוט, זה לא דבר שהוא מקרי, שמשה רבנו השיג אותו. אז אם הוא השיג אותו, אולי גם עוד מישהו ישיג אותו. הוא קיבל את זה בשביל לתת את התורה. וכיוון שלא תהיה תורה אחרת, אז ממילא גם לא יהיה את הדרגה הזאת של הנבואה עוד פעם. כלומר, שבעצם יש פה הכנה למושג מתן תורה, יש פה בשתי דרגות. דרגה ראשונה, א', נבואה בכלל, ב', נבואת משה רבנו, שהיא הדרושה למתן תורה. ואז בא היסוד השמיני של תורה מן השמיים. ערב טוב.